הבוקר היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה קורה?
בסדר, מה העניינים?
בסדר. אין כלום, אין כלום. אי אפשר לדעת עדיין שום דבר, אז כל האוויר הנתחן.
מה, באולפנים?
כן, אולפנים. אני גם שותף לזה כמובן בלילה, אבל אין כלום עדיין שאפשר להחזיק בידיים. לכאן או לכאן.
יש ממוצע מדגמים עדכני, נכון?
כן. שאחרי התיקונים, זאת אומרת המדגמים שהתפרסמו ב-10 בלילה, תוקנו תוך איזה שעה, שעתיים על ידי כל הערוצים.
נכון.
וכולם לטובת הגוש נגד נתניהו.
אוקיי.
שבקשת זה אפילו עלה ל-61-59 נגד נתניהו, להחלפת נתניהו.
עם בנט או בלי בנט?
בלי בנט.
בלי בנט 61-59?
כן.
מה אתה אומר?
ובכאן וב-13, 60-60.
61-59 בלי בנט, אם אתה מביא את בנט, יש לך כבר דבר שאתה יכול לעבוד איתו.
כן, אבל...
אבל בנט הוא בסופו של דבר בנט. ואם באמת הוא לשון המוזניים, אז הוא לא לשון מוזניים של שום דבר. הוא המכסה של פח ההשפעה שבתוכו אתם חיים, וכך תמיד היה. והוא מה ילך לנתניהו בזחילה, ועם לשון המוזניים שלו בחוץ מוכנה ללקק.
אבל?
בנט ושקט זה בנט ושקט, והם תמיד היו הגרועים שבגרועים.
אבל?
כן.
אם המצב יהיה 61-59, יהיה יותר קל לבנט ללכת אל ממשלת שמאל כזאת.
לא ילך.
כי הוא יוכל להגיד לבוחריו, בכל מקרה, לא הייתי משנה כלום אם הייתי נשאר עם נתניהו. כאילו, אתה מבין? ברגע שזה כבר לא בידיים שלו להעביר את השלטון שמאלה, קל לו יותר להצטרף לממשלה כזאת, וכאילו למקסם את ההישגים ולהגיד...
אנחנו מדברים על 61-59.
כן.
נו, אז אם הוא היה הולך עם נתניהו, הוא כן היה משנה. אם זה לא משנה.
לא, כשסופרים את ה-59 של נתניהו, זה עם בנט.
אה, נכון, סליחה.
וברגע שזה כאילו לא בשליטה שלו, יותר קל לו להצטרף לצד השני ולהגיד אני לפחות אבלום את ה... אתה יודע, הכל השפוי, הכל השפוי בממשלה השמאלנית הזאת.
אני אבלום אותם.
כן.
אני מקווה שאנשים כאילו אומרים בן גביר או גרבג' הזה ממפלגת נועם, שזה כאילו באמת דבר שלא יאמן. ואז אנשים עונים להם, ומה עם אבתיסאם מראענה? כאילו זה אותו דבר. אני מת מזה. כאילו זה אותו דבר. זה לא אותו דבר. לא יעזור כלום. זה לא רק עניין של point of view, זה לא רק עניין של עמדה, זה לא רק עניין שאם אתה בצד אחד, שכמישהו בצד השני. זה לא אותו דבר. יש איזה שהם ערכים אובייקטיביים, ביכולת שלך לראות את האחר, ברצון שלך לפסול ציבור שלם מסיבה כזאת או אחרת, בפוטנציאל הפגיעה שלך, בזכויותיהם של אנשים ובחופש של אנשים. זאת אומרת, זה לא רק עמדה אידיאולוגית אחת מול אחרת, ולכן זה לא אותו דבר. ההוא מזה, מפלגת נועה, אני כל הזמן מקפיד לשכוח את השם שלו. איך קוראים לו?
אבי מעוז.
מעוז, מעוז משהו, כן. שהוא נגד להטאב.
כן, זאת אג'נדה.
נגד להטאב. תמסרו לו שאני נגד אמא שלו. היא לא, אני החלטתי שהיא לא לגיטימית, אז עכשיו אולי היא לא קיימת. מה זה?
כן. זה בהחלט לא אותו דבר, אגב. זה באמת באמת לא אותו דבר. גם הם... גם הם כאילו משווקים את עצמם לא כמפלגת שנאה, מפלגת נועם, אלא
לא,
מפלגת פרו המשפחה.
פרו המשפחה, בוודאי שכן, פרו המשפחה. פרו המשפחה.
כן.
איזה משפחות זה כולל? זאת אומרת, ברגע שיש הטרוסקסואלית, יש חיבור הטרוסקסואלי, כן, זה, כן. כבר, זה מכשיר את המשפחה? פדופיליה בפנים? אונס בפנים, מה קורה?
לא, לא.
הזנחה בפנים, מכות בפנים.
משפחות רגילות.
רגילות.
כן.
סבבה.
עוד טוויסט יכול לבוא מהכיוון של רעם, המפלגה של מנסור עבאס.
עוד מקום שבא לי לבנות אליו.
כן.
אגב.
לא פחות גרועים ממפלגת נועם, בוא, מבחינת אינטרנה לאידיאולוגיה.
אני אומר את זה, זה מה שאני אומר.
אוקיי.
לא, לא, אני לגמרי בזה, לא, לא. אני איתך לחלוטין.
אבל אם הם יצליחו כן בסופו של דבר לעבור את אחוז החסימה, זה כמובן בהנחה שהם לא ילכו עם נתניהו בסופו של דבר, למרות כאילו הפנטזיה והערבוב.
כן.
זה כמובן ישנה את מפת המנדטים עוד יותר לכיוון הגוש אנטי נתניהוי. אבל באמת עוד כל כך, יש רק 65% מהקולות שנספרו עד עכשיו, זה עוד כל כך יכול להשתנות.
מתי אפשר יהיה, 65% מהקולות זה לא מעט, מתי כאילו...
לא, אבל זה נורא תלוי מאיפה הגיעו הקלפיות, אתה מבין?
כן, לא, אבל אני אומר, ספרו יפה.
כן.
אני אומר, חרוצים הסופרים, מתי יש תוצאות כמו שצריך?
סופיות, סופיות.
סופיות, סופיות.
סופיות, 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 רק בסוף שבוע הבא.
כאילו אחרי פסח.
כן, סוף פסח כזה, חמישי נגיד.
חג שני.
כן, בדיוק לפני, אני חושב.
בדיוק לפני החג שני, לחג השני הזה נתיישב. מחוסנים, עם תוצאות אמת,
אבי מעוז,
ונתחיל לאחות את הקרעים האלה בעם
באהבת חינם.
באהבת חינם, כי זה לא זמן לשסות. אולי גם יש איזה דימוי שקשור בחג השני של פסח שיכול לבוא טוב עם הבחירות. אולי יש איזה פרשת שבוע שמישהו מעוניין לספר לי עליה.
לא, יש אגדה.
יש אגדה. אגדה זה חג ראשון, חג שני זה לא.
כן, חג שני יש...
אם היה לך תוצאות אמת בחג ראשון, אפשר להגיד משהו עבדות לחירות.
נכון.
או איזה דיינו. אפשר לעשות איזה דיינו יפה.
יפה.
נכון? לא, אבל זה את אחוז החסימה, אבל לא עבר סמוטריץ' את זה, דיינו.
דיינו.
יו, היה זה.
די דיינו, כן.
אבל עד אין לך.
ואחלה לשונרה, דייק דמלאך המוות.
כן. זה... בזבין, את העתיד של הילדים שלך בפחות מטרי זוזי. אגב, בזבין לדורי דורות קדימה. אתם עוד תתגעגעו למה שיש עכשיו, אחרי שהילדים שלכם ידוזבנו. שחבל על הזמן.
בדיוק, את כל השונרות.
כל השונרות.
תגיד, אתה מתרגש במדגמים?
כן, בטח.
אתה יודע שממש דופק לי הלב? ממש דופק לי הלב.
אני דופק לי הלב, אבל כן, אני מאוד מתרגש מזה.
אני... כאילו, משיח את דעתי גם לפני המדגם, כדי שהזמן יעבור מהר, כי מי איזה 9:15, אני כבר נהיה לא שקט. ואז אני...
אני אוהב להתכתב, ככה שיש הדלפות, אני אוהב שזה, ואז אני רואה, ואני חושב לצי, רגע, איפה אני אראה את המדגם, אני אראה אותו פה, שאני אראה אותו פה, שאני אראה אותו פה.
ואני ממש, בשניות לפני זה, ממש אני חושב כאילו, עושה נשימות כדי לשחרר, ו... עם כל זה שאתה יודע שזה לא סופי, וזה יכול להשתנות, ו...
אגב, ראי...
שכל כך הרבה פעמים התאכזבתי מזה. זה...
ברור, קודם כל...
רק התקווה הקטנה שאולי הפעם זה יצא...
זהו, קודם כל התאכזבתי מזה כי אני שייך למחנה המתאכזב.
המתאכזב, ברור.
פעם אחר פעם, זאת אומרת, אני גם בונה על אכזבה, זה לא שאני כאילו אומר לנו, ואז כאילו מגלה שלא. אני שייך למחנה המתאכזב. אין לי דבר מלבד אנדרדוגיות, שהיא כבר לא אנדרדוגיות, זה הכל חבוט שם מעוך ודרוך.
ולכן הקפה היא כל פעם...
ועדיין אתה מתרגש לקראת זה, עדיין אתה מתרגש לקראת זה, אני אוהב גם את הגרפיקות, אני אוהב את כל העמודים העולים האלה. כן, יש בזה התרגשות. אני כן אגיד לך שראיתי את ה... את המתגם ב-13, וגם איזה ככה חצי שעה או שעה לפני כן, ב-13, קמיל פוקס, הוא אדם שאני מקווה ש... את התחומים האחרים בחיים שלו, בהם דרוש טיזינג, הוא מנהל באופן מידתי יותר. כי אם להשוות את זה לטיזינג של סקס, זה קצת כמו לדחוף זוג ארבעים לתוך התחתונים שלך, ולהגיד וואי וואי, מה שפה מחכה. בוא.
תראה.
בוא. אח שלי?
זה היה... בוא. נכון, הוא אמר באזור 8, משהו כמו מדגם כזה, עוד לא ראיתי בכל קריירה שלי או משהו כזה.
ראית? בוא.
עכשיו, שוב, אני עובד בחברה הזאת.
ואני אומר לך
שראיתי את זה ואמרתי בעצמי, what the fuck, מה קרה פה?
מה קרה פה? אמרנו דרוקר, אז במובן של הכרעה או במובן שזה אודי?
בדיוק, הוא רק דרמטי או גם מכריע?
הוא אמר גם דרמטי וגם מכריע.
כן. עכשיו ברגע הזה אמרתי לעצמי, אלוהים, 70 מנדטים לנתניהו.
בדיוק, מה הבטח? אז אתה אמרת 70 מנדטים לנתניהו, אמרתי, זהו, לראשונה מזה, מיליון שנה, הצד שלנו, מה הדפק שם את הניצחון? עוד ידברו על הלילה הזה. ואז הגיע המתגן, אתה, באמת? מבין האותו דברים, זה אותו דבר שבלט במיוחד בתחום האותו דברים? או שמה? מדגם כזה עוד לא ראית? אז לאן הסתכלת קודם כשהיו כאלה 10?
מה אני אגיד לך?
אתה מבין מה אני אומר?
אני מבין. אני אגיד לך מה אני רציתי לקחת מהמדגם אתמול של קמיל פוקס.
מה?
את הסוואטשרט של הצוות. יש חדר מאחורי האולפן,
כן.
שבו יושבים האנשים של הצוות של קמיל פוקס, שמקבלים את הנתונים, מעבדים אותם, whatever, ולכולם היו סוואטשרטים אדומים, קפוצ'ון כזה.
שמה כתוב עליהם?
צוות המדגם, קמיל פוקס, משהו כזה.
תביא כזה.
תקשיב, רציתי להרגיש.
זה גם קצת קול כאילו להסתובב עם סוואטשרט.
אתה יודע מה זה מסתובב עם זה בשוטף?
צוות המדגם, קמיל פוקס.
צריך לראות איך אני...
תתארגן על זה, מה זאת אומרת? בטח מישהו שם הוריד במערכת או משהו
כזה. אני לא יודע, הם כאלה חשאיים ומופרדים וחומה סינית בין המערכת לחדר וכו'.
בסדר, נגמר הליל בחירות עכשיו עם החומה הסינית. מישהו שם היה זה, היה לו חם פתאום, הוריד את הסוואטשט, פשוט תיכנס לחדר שהם ישבו בו.
אני צריך לנסוע שם חזרה. לחדר שהם ישבו
בו, תקלף שתיים, לא למדת שום דבר מהעבודה שלנו כאן.
זה נכון. תראה,
אם זה מונח, כך.
זה לא שמרדפים, זה עדיין סוואטשט. כן?
ואם היו פה סוואטשרטים, אז מה? מה, אני חושב שיש פה רק שמרדפים? אם זה מונח, כך.
כן. אם זה מונח, זה שלך.
נכון. פייק, אמרתי שזה
כיבל... בדיוק, בפונט הרב-מגדרי. תכף בוקר של קפה עם ארומה ישראל, המביאים לכם את ארומה הום בריסטה. מצטרפים, מקבלים מכונת ג'ורה ללא תשלום נוסף ונהנים מחוויה של בית קפה אצלכם בבית, ארומה הום בריסטה COIL. הבוקר אתם מספרים לנו על הנזק הכי גדול שעשו לכם בבית, אם זה בעל מקצוע או חבר או משפחה, אבל נזקים גדולים שעשו לכם בבית. איך זה קרה? מה קרה? איך יצאתם מזה? נזקים מטורפים. 1-900-7-2-99-99 1-900-7-2-99-99
של קפה בחסות ארומה ישראל, המביאים לכם את ארומה הום בריסטה. מצטרפים, מקבלים מכונת ג'ורה ללא תשלום נוסף ונהנים מחוויה של בית קפה אצלכם בבית. פולי הקפה של ארומה ומכונת הקפה של ג'ורה, השילוב המושלם.
יובל, בוקר טוב.
בוקר אור, מה שלומכם?
בסדר יובל, מה שלומך?
תמיד יכול להיות טוב יותר, אבל בסדר גמור.
אחלה. יובל, קבל 300 שקלים לאפליקציה של ארומה ישראל, ואולי תזכה במכונת קפה ג'ורה לחצי שנה, ואת כל הפולים כמובן לחצי שנה, ויהיה לך מאוד כיף בבית. ספר מי עשה לך ואיזה נזק מטורף בבית.
טוב, אשכרה נזק מטורף. אז ככה, אנחנו אחרי שיפוץ גדול, כל הקומה התחתונה החלפנו, דהיינו מטבח חדש, סלון החלפנו עם פינת אוכל, הרחבנו את המטבח, באמת שיפוץ של חודשיים, תוך כדי זה גם גרנו בבית בקומה העליונה, שזה גם נקודת חוזקה בשבילנו, לא יודע איך עשינו את זה עד היום, אני לא מבין. שמנו פרקט חדש בכל הקומה התחתונה, כולל מטבח, סלון, הכל, פרקט ממש ממש גדול, בערך 70 מטר. סיימנו את השיפוץ, ואז פתאום אחרי שבועיים, שזה אני מדבר איתך לפני, עדיין עכשיו זה קורה, פתאום אנחנו, הבת שלי אומרת, אבא תסתכל רגע, יוצאים מים מהצד, יוצאים מים מהצד לחיבור של הדלת החוצה. היא אומר לה, על מה את מדברת? אתה לוחץ על הפרקט ויוצאים מים, יוצאים מים מתחת לפרקט, ואז אתה שם לב שהפרקט התחיל להתנפח, פתאום אתה מסתכל טוב יותר, הפרקט התחיל להתנפח. עכשיו, מה קרה? הפרקט הוא לא עד, הוא מתחת למטבח, אבל המטבח לא יושב עליו, כדי שלא, לא יהיה עליו, שהוא לא יהיה חזק מדי. ואז מה שקרה, כנראה האינסטלטור עשה לי פיצוץ בחיבור של התמי 4, הייתה נזילה, וכל המים במשך שבועיים נזלו לי מתחת לפרקט, ואתה לא רואה את זה. אתה לא רואה את זה עד שזה מתנפח, והכל נזק עצום. אני צריך עכשיו, מחר באים לפרק לי את כל הפרקט, ואנחנו נהיה בחג בלי פרקט, עם רצפה, וזה אחרי שסיימנו חודשיים של סיוט. אתה יודע, זה כאילו, איך אומרים שיפוץ, אתה יודע איך מתחיל, אתה אף פעם לא יודע איך נגמר. זו האמת, ממש ככה. פשוט סיוט, סיוט.
זאת אומרת, ממש, מתחת לכל הפרקט יש בריכה של מים, אתה צריך פרק...
ממש, ממש, הכל, הרי מתחת לפרקט יש ספוג.
כן.
אז בהתחלה אתה לא רואה את זה, אז כל הספוג...
הספוג סופח את זה, במים. ואז זה דוחף את זה למעלה, וזה עם דבק, הרי...
ממש, ממש, אבל אתה מבין, זה פרקט שיש לי אותו שלושה שבועות.
פרקט טבעי, פרקט עץ?
לא, 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 למינציה, למינציה. למינציה של 75 מטר, כל הקומה התחתונה... פשוט תענוג, תענוג, אתה יודע, עכשיו להתחיל את הכל מחדש. אז זה לערב את הביטוח, ולערב את פה, ולערב את שם, ופה, וזה... סיוט, סיוט, פשוט סיוט.
למרות ששוב, נזקי מים זה דבר שיש לו, יש לו כיסוי בדרך כלל, בביטוח של המבנה.
כן, כן, זה בסדר, ברור, היה פיצוץ.
אבל הסיוט של העבודה הוא קשה.
סיוט של העבודה ועוגמת הנפש, וזה שבחג, מה שנקרא, לא...
בדיוק, רצינו לארח, אמרנו, האירוח יהיה אצלנו, האירוח יהיה אצלנו, רצינו לארח, ומי
אתם יש דרך. ביטלתם את האירוח?
נו, ברור, איך אני אארח? עכשיו מרימים לי מתחת הרי זה רצפה שחצבו בה, אתה יודע, חוצבים להעביר חשמל, העברנו חשמל, אז רצפה שחצבו בה, זה לא רצפה תקינה היום. ומרימים לי כל הפרקט.
וכל החגיגת מים הזאת זה גם עם תעלות של חשמל שרצות בה. יופי. טוב, יובל, תודה, בהצלחה.
תודה, יובל.
תודה, תודה, תהיה שמח, תודה, להתראות. ביי.
שי? היי שי.
בוקר טוב, טל ואביעד.
מה קורה שי?
מה נשמע?
בסדר.
שי, גם אתה מקבל 300 שקלים לאפליקציה של ארומה ישראל. ארומה הום בריסטה, מצטרפים ומקבלים ללא תשלום נוסף את מכונת הקפה האוטומטית של ג'ורה, N8, השוויצרית הטובה בעולם, היא שווה 5,000 שקל. ייכנסו לארומה הום בריסטה, COIL. ספר לנו בבקשה, שי, מי עשה לך איזה נזק?
טוב,
הבניין
שלנו זה בניין שעדיין בתהליכי תמ"א 38 כבר 6 שנים. מה שקרה שבאמת העבודות שהתחילו לעשות את היציקות בטון, אנחנו גרים קומה שלישית, החלטנו פשוט ללכת חמישי שישי שבת לגור אצל ההורים בסוף שבוע כזה, אתה יודע, שקט קצת מהעבודות. ומה שקרה שביום ראשון חזרנו לבית ומסתבר שאחת הקורות שעשו שם היציקות של הבטון באותו חמישי, פשוט העץ נשבר וכל הבטון נכנס לנו לבית, כל הסלון, חצי סלון בגובה של
זאת אומרת, בטון. הבטון, היציקות בטון שאמורות היו להקיף את המבנה כדי לחזק אותו, נכון? ולהוסיף את החדרים החיצוניים בתמה.
עכשיו מה זה נכנסו לכם לתוך הבית? באיזה אופן?
זה פשוט שבר לנו את החלון.
שבר את החלון.
העץ שאמור היה להחזיק את הבטון, התפסנות שעשו,
נשבר,
ואז הבטון נשפך לתוך הבית?
והכל נכנס לתוך הבית.
פשוט גלש פנימה הבטון?
בדיוק, מה שקרה עכשיו, שיש את הסלון, את הספות ואת השולחן ואת הכל כזה באמצע הסלון, אז זה עצר את הבטון, אז זה יצר גובה.
אז בעצם יש לכם פסל בתוך הסלון?
בדיוק, מה זה פסל? רמפה, עוד שנייה היינו יכולים לעשות מזה במת הופעות.
וואו! ותגיד, חלק מהרהיטים נגיד נדבקו לזה גם?
בטח, מה זה נדבקו? הספה, בגלל שזה ספת דמוי אור, אז היא נקרעה כולה.
כן,
מהלחץ.
מהבטון שנשפך עליה.
בדיוק. והשידה של הטלוויזיה, הכל, כל הממירים נדבקו לבטון. קיצור, חזרנו הביתה כמו ליציקה של בריכה עוד שנייה.
יואו, איזה טירוף מוחלט.
קשיב, חזרנו הביתה, אתה רואה חושך, אתה לא יודע מה לעשות. עכשיו הבעיה הגדולה היא, היה לנו ריצוף שהיה לו כזה גוון מיוחד כזה, אז אתה גם לא יכול עכשיו להחליף את אותו ריצוף, כי לך תדע מאיפה זה בית שקנינו כאילו עם ריצוף מוכן.
אז תנסו לברר.
אתה לא יודע מאיפה להביא ריצוף כזה.
תנסו לברר עם מי שחי שם קודם.
זה לא יעזור, כי עד שפינו את כל הבטון משם והכל חצי מהריצוף הלך, עכשיו היינו צריכים להחליף ריצוף. הקבלן אמר לנו אין בעיה, אני בסוף העבודות אני כבר אשפץ לכם את כל הריצוף אני אכניס לכם. מה שקרה שהקבלן פשט רגל. אז אין לי תייצר לנו את זה עכשיו.
וואו.
אז אין מי שיפצה אתכם עכשיו על מה שקורה?
שלוש שנים, כי אני אגיד לך למה, אנחנו בשלוש שנים כבר בתהליך של בית משפט, כל הבניין מול התאמה, מול הקבלן.
כן.
ואין, הוא הכריז על פשיטת רגל, אז אין לך גם עם מי לדרוש את זה עכשיו. כי יש כל כך הרבה נושים שהם אמורים לקבל כספים.
ולך תבוא עם הספה שלך עכשיו, תגיד, אני צריך פיצוי על הספה והמלטה.
ריצוף, ריצוף, זה כסף.
אנחנו היינו אלה שצריכים להחליף את הכל.
איזה סיוט. טוב, שי, תודה רבה.
תודה לכם.
ביי, שי.
ביי, ביי, אין טוב.
אוקיי. לא פשוט.
סיפורים קשים.
אני חושב בקטע אומנותי קצת רגע.
אני גם חשבתי בקטע אומנותי לראות את כל כאילו חפצי היום יום לחודים בתוך מבנה בטון.
וכשאתה מוציא אותם החוצה אולי אתה רק
אולי לשלוף אותם החוצה כאילו לכל מיני כיוונים.
ואז נשארות מוטבעות בבטון.
נכון, אני לא יודע אם פשוט לשלוף אותם החוצה, אבל כן.
ושידת הטלוויזיה וסומת החיים שהיו כאן בתוך הבטון.
נכון, כמו למצוא עיר עבודה מתחת לאדמה.
או כמו שעושים יציקות גבס כאלה שאתה דוחף את היד, ואז הגבס מתקשה ואתה מוציא אותה ונהיה כזה.
נכון. זה בהחלט יכול להיות מאוד יפה, אלמלא זה היה מכער את החיים כך.
כן. ובטון.
ובטון.
אז ספרו לנו מי עשה לכם איזה נזק בבית, ואולי תזכו במכונת הקפה ג'ורה וקפסולות ארומה לחצי שנה, פולי ארומה, סליחה, כמובן פולי ארומה לחצי שנה. ונספר לכם שבארומה הום בריסטה של ארומה ישראל יש שלושה מסלולים שאתם יכולים לבחור: 2 קילו פולי קפה בחודש זה 290, 3 ב-390 ו-4 ב-490. זה כולל שירות, הדרכה ותחזוקה. ייכנסו לארומה הום בריסטה COIL.
אנטי סוציאלי.
עידו כהן, בוקר טוב.
תהלן, בוקר טוב.
מה נשמע?
בסדר, בדיוק גיליתי שכל המכנס שלי רטוב, אבל בסדר.
ממה?
מה הוא טוב?
נו, לא הקשבתי למזג האוויר, נסעתי על הקורקינט בגשם, תפס אותי, כן.
איך אני שונא את המזג האוויר על זה, שאתמול היה חם והיום גש, אני צריכה לסבל את זה.
אבל היום ממש הייתה גאולה. כי כבר היה אור, והיה אור חום כזה, כי התחילה הזריחה. ואז פתאום הגיע הגשם ובאמת שטף את הלכלוך. זה היה ממש קוסמי.
אני לא הרגשתי גאולה, אני הרגשתי אכזבה ממזג האוויר, זעם על מזג האוויר. יותר בזמן הייתי
היום עם אביעד,
התבאסתי שבדיוק נכנסנו לחניון פה כשהתחיל החזק, כי רציתי שנקל קצת את האוטו.
אז אני חוויתי אותו.
למה לא נפתח לי השער היום של החניון?
לא יודע. ואז עשית רוורס, וכשעשית רוורס זה התחיל, וצפצפתי לך, ואמרתי לך ססה, ואז כזה.
אמרת לי ססה בינך לבין עצמך?
לא, צפצפתי לך טטה.
אה, באמת?
כן.
הם החליפו מערכת, אני אתקן אתכם אחר כך.
כן, אבל זה נפתח הבא, שזה לא נפתח, לכן עשיתי רוורס, כדי שאתה להיכנס קודם, ואני אכנס...
כן.
בעקבותיו.
כן.
אוקיי, מרתק.
זה היה, אבל החיים הם מרתקים נורא. יש עוד מאיפה שזה הגיע. אז מה, רגע, באילו אזורים אנחנו היום?
היום, תראו, נעשה, בואו נתחיל עם אנשים מפורסמים שהיו בכותרות.
שהיו בכותרות, ותשוב אלינו אחר כך עם
ספיישל פוסט בחירות.
כן, התחלתי לגשש ככה, ויש בנגיד שיש מה לעשות שם. אז בואו נתחיל עם אישה בינלאומית שהייתה בכותרות בשבוע האחרון. אישה בינלאומית, About Last Night, וזה פורסם, אני אגיד, ממש לפני כמה שעות. About Last Night, בינלאומית.
אישה בינלאומית.
כן.
גל גדות?
לא.
לא, כנראה קראו עוד דברים.
כן.
חוץ מהבחירות?
חוץ מהבחירות בישראל. לזה עידו מרמז.
עונת הטקסים כזה, אולי זה מישהי שזכתה, או התבשרה על מועמדות.
לא, איזה טקס.
זהו.
סתם מישהי יצאה. יצאה עם חברים, אני יודע.
About Last Night.
אוקיי, מה עוד?
ממשיכים. אם אף אחד לא היה מוצא אותי, אז לא הייתי פה היום.
זה תרגום של...
זה תרגום.
אם אף אחד לא היה מוצא אותי?
לא הייתי פה היום.
מוצא אותי באיזה מובן? של לגלות אותי לעולם, או ממש למצוא...
אז פה עובר
הקו הדק. אז מה, תגיד איך זה...
אבל איך זה באנגלית?
איך זה באנגלית?
לא, זה כאילו, הקטע הוא שזו מישהי שהייתה ממש בסכנת חיים. כאילו, אם אף אחד לא היה מוצא אותי, לא הייתי פה היום.
אז About Last Night זה סכנת החיים שהיא נמצאה בה?
או לא.
או לא.
עניינת עכשיו.
מי ניצלו חייה? שנייה אחת.
בטח, או שהלכה לאיבוד איפשהו, או שנשכחה איפשהו, או שעשתה איזה אודי של משהו. ויטני יוסטון.
לא.
מה ויטני?
לא, ויטני כבר לא, היא לא מצייצת.
אולי יש לזה חשבון ש... יורשה הקניין הרוחני של המפעילי.
כן.
אוקיי, אז בפעם הראשונה בחיים שלי הייתי צריכה למות בשביל להתעורר.
מי זאת שחוגגת את
החייה?
אבל אולי יש הסיבות טובות לחגוג את החיים.
כן.
מי מתה?
היא חגגה אותם אתמול אפילו עם קים קרדשיין, כך נאמר. היא לא מתה. היא הייתה על סף מוות.
זאת לינזי לוהן?
לא.
אני לא יודע. מי?
דמי לובטו.
עוד פעם, מה קרה לה?
יש לה, לא, יש לה עכשיו, היא לא, אבל היא יצאה סרט, סרט, זה מעין סדרה כזו על כל השנים האחרונות בחייה.
אוקיי.
כן, אז אתמול היו שני הפרקים הראשונים, Dancing with the Devil, כך זה נקרא, והיא תוציא גם אלבום באפריל, שיקרא Dancing with the Devil, The Art of Starting Over.
יפה.
כן.
וזה סביב המחלה שלה?
סביב כל ההתמכרות שלה, ומה שהיא, זה, היא הייתה ממש,
הרבה התמכרויות.
כן, ב-2018, ממש כמעט, על זה מדובר, כי היא כמעט מתה, כן. היא נכנסה שם, זה, היא גם אומרת בין היתר שאימי ויינהאוס הייתה מודל שלה, וקצת זרק אותה לכל מיני.
מלבות אלוהים, באמת.
בואו נמשיך עם אישה ישראלית שהייתה בכותרות בשבוע האחרון. נגמרו לי המילים.
תקווה גדעון.
לא.
תיתן.
עדן בן זקן.
לא.
למרות שאמרנו שאת ענייני הבחירות.
עדן בן זקן.
למרות עדן זה כאילו על ה... כן, בתפר, היא רצה בתפר.
נגמרו לי המילים.
כן. נמשיך?
כן.
כמה מרגש לדעת שיש מי שאוהב אותי?
מי התחתן? נא.
זו לא תקופה להתחתן? לא
סתם. יסמין מועלם, שחזרה להופיע.
לא.
מה היה הראשון?
נגמרו לי המילים. וכמה מרגש לדעת שיש מי שאוהב אותי.
לא יודע, תביא עוד אחד.
אוקיי, בוא פשוט ניתן זה ככה ואז ניתן את ההקשר. הרגישות שלי לכבד אחד את השני, אהבת הזולת, אהבת חינם, לנפץ סטיגמות, האהבה של
זהבה בן.
נכון, לדיירים. כן, זהבה בן, שעכשיו שמעתם שטובעים את הכסף ממנה כנראה.
מי?
המפיק הקודם שלה,
משהו כזה. תראה, חק דיברנו על זה, איזה
שום סקרה. הוא עלה באיזה תוכנית רדיו, ואמר שחייבת לו הרבה כסף, משהו...
היא חייבת לו הרבה כסף.
כל מיני הסכמים, זה אבל עוד פעם, אני רק...
כן. מביא דברים בשם אומרה.
יאי.
בואו, גבר בינלאומי שהיה בכותרות בשבוע האחרון.
יאללה.
I appreciate and respect people who take on new challenges, been using Tidal and dig it.
Jay-Z?
לא. יאללה. Appreciate and respect people who take on new challenges, been using Tidal and dig it.
קניה?
לא.
לא יודע. לא יודע.
I'm moving 28% of my wealth to found global COVID-19 relief. 28 מה לא?
28 מהוולף שלו?
מהוולף שלו, שזה מיליארד דולר.
נו, זה מישהו שווה ביל גייטס עוד פעם?
לא.
מי שווה איזה 4 מיליארד?
4 מיליארד זה משהו תרם כמעט.
לא, אתה חושב
28 מיליארד דולר. מיליארד דולר זה משהו תרם.
כן, אז שווה, זה
4 מיליארד דולר, כן. לא חושב, זה אומר לי, השקל, עשינו המרה כבר.
לא, דולר, מי?
אני לא יודע, זה בטוח איזה נדבן הייטק.
Just setting up my Twitter.
ג'ק דורסי.
יפה מאוד. שהציוץ הראשון שלו מ-2006 נמכר בכמעט 3 מיליון דולר.
המנכ״ל שמייסד טוויטר,
כן.
את הציוץ הראשון שלו אי פעם, שהוא גם הראשון בטוויטר, שהוא נדמה לי אומר משהו כמו שלום טוויטר או משהו כזה.
לא, הוא עושה, just setting up my Twitter, זה הציוץ שלו כאילו.
הוא מכר אותו ב$3 מיליון?
כמעט, 2.9.
בתור NFT. NFT זה משהו חדש כזה שעושים, זה כמו שיש ביטקוין, כמו מטבע קריפטו כזה, רק שהוא של נכס אומנות, או נכס דיגיטלי, זה non-fungible משהו. בקיצור, כמו שיש עכשיו המון אומנות דיגיטלית, שהיא גם NFT, אתה יכול לקנות את הזכויות על היצירה, וזה רשום ברשת שהיא אחת כזאת, והזכויות עליך. כמו מטבע ביטקוין שרשום על שמך. כולם יכולים לראות אותה, כולם יכולים להוריד העותק ממנה, אבל המקור הוא כאילו רק שלך. זה עולם הנכסים הדיגיטליים החדשים. אז הוא מחר כנכס דיגיטלי את הציוץ הראשון שלו בטוויטר.
אני גם אעשה...
תעשה מהבינה NFT.
לציוץ הראשון שלי. אני גם מקווה שטוויטראים ישראלים ימכרו קצת את הנכסים הדיגיטליים שלהם. אני יכול לחשוב על כמה אושיות טוויטר.
וואלה, שקל לא הייתי משלם.
כן.
טוב, יש לנו עוד זמן או ש...
לזריז.
אז כן. יאללה, גבר בינלאומי נוסף שהיה בכותרות בשבוע האחרון, פיצ'ז.
ג'סטין ביבר.
טוב מאוד. באמת זריז. כן, אלבום חדש.
זה שם האלבום באמת... שלו, לא?
ג'סטיס זה השם של האלבום, פיצ'ז זה...
אני פשוט יודע את זה כי השבוע הייתי במשנה של משפחה ושמעתי את האלבום הזה.
זה אלבום מאוד יפה.
מאוד יפה.
מאוד יפה, אבל לא מדובר עדיין. כאילו, איכשהו כאילו נשאר מתחת לרדאר כזה קצת, כן.
אלבום ממש יפה.
כן.
שם כאלה נעימים.
ביקורות טובות, כן. לגמרי.
הוא מתבגר היטב, ג'סטין ביבר.
כן, עכשיו הוא גם מתחיל להרצות לאסירים בכלא על האהבה שלו לאלוהים ואיך זה שינה לו את כל החיים. אז כן, בקרוב בבתי הכלא הקרובים למכור...
שמור לי קצת preaching to the choir, לא?
קצת, כן.
נראה לי שם מאוד חוברים לאהבת אלוהים גם ככה.
יחד עם כל המעשים הטובים שזה דורש. כן.
אבל לא, אבל שם זה מקימו שחזרה בתשובה.
לפחות במשפט.
אז הוא מרצה להסירים על אהבת אלוהים, נו, זה ציונות
הדתי. עידו, שוב אלינו בשעה הבאה.
כן, יש דאבל פיצ'ר היום.
יהיו אותה שוב, אין ספק.
ביי, תודה.
ביי.
בסדר, מה העניינים?
בסדר.
גוש השינוי.
גוש השינוי, איזה מותג חדש, אה? מיתוג, ריברנדינג.
לא משהו.
זה ה... כי רק לא ביבי זה נשמע נורא שלילי, וגוש השינוי זה משהו נורא חיובי. כי שינוי זה דבר חיובי.
שינוי זה דבר חיובי?
כן.
נכון, נכון. וגם רק לא ביבי זה דבר בסדר גמור להגיד אותו ולרצות אותו. מה אפשר לעשות?
מה נזכרתי?
איפה שיש רק לו ביבי, יש בצד האחר רק כן ביבי. זאת אומרת, זה גם דבר לדעת אותו.
אבל זה נשמע לא טוב. נשמע לא טוב.
אבל אני חושב שגם יש תמונה די עגומה של הימין הישראלי שעולה מן הבחירות האלה. שהוא ברובו כמעט רק או ביביסטי, או כאילו מאוד קשור לביבי, אני רוצה להגיד ביביסטי על סט הערכים המזלזל, אבל שהוא מאוד מאוד קשור לביבי, או שהוא מאוד 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 דתי.
כן, המציאות מוכיחה פעם אחר פעם שהימין לא יכול להצמיח מנהיג שהוא לא ביבי.
הוא יכול.
אבל המציאות מוכיחה שזה לא קורה. כל פעם שיש מישהו כזה, אם זה סער, בנט, כחלון בתקופתו,
כן, אבל הכוח של נתניהו מורכב מכל מיני חומרים, גם, בין השאר גם מישגים ומכישרון ו... אבל גם מחומרים אחרים וחומריו האפלים יותר של נתניהו, גם עליהם יש לתת את הדעת מול זה שלא יודע מה, מין גדעון סער כזה. אין לי שום עניין עם גדעון סער, הוא לא מעניין אותי בכלל. הוא לא נראה לי איזה מישהו שאתה יודע, איננו אלטרנטיבה די ראויה. וזה שהיה מין ים ביבי, או משהו מאוד מאוד דתי, שגם שם אנחנו כל פעם מחדש כאילו כל מיני דברים שפעם היו נורא נורא מזעזעים אותנו, הם עכשיו סבירים בעינינו.
כן, פתאום.
זאת אומרת, אם יהיו בחירות חמישיות, אז פתאום שאלת בן גביר כבר לא תהיה שאלה.
וסמוטריץ' הוא הדוד המתון.
בדיוק, אתה מבין? זה כבר הדיבור על מה סמוטריץ' מביא איתו, ולא על סמוטריץ' כסמוטריץ'.
אתה יודע?
האיש הזה ואשתו רוצה ללדת עם ערביות בחדר, שזה אגב הרבה יותר גרוע מכל דבר שאי פעם מבטיסה מראנה כתבה בפייסבוק שלה, כן? אנחנו מבינים את זה. להגיד, אני לא ילד באותו חדר עם יולדת ערבייה. זה הגזענות עצמה. זה לא... לא להזדהות עם הצפירה, אז אנחנו מבינים שזה הרבה 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 יותר חמור, וזה כבר נהיה דבר שהוא בסדר.
וכל מיני אמירות שלו אחרות, מצד הבהמות.
מצד הבהמות.
כשיהודים פוגעים בערבים זה לא טרור, כשערבים פוגעים ביהודים זה כן טרור, יש גלריה שלמה.
עכשיו, אתה יודע, נגיד על ההומופוביה, אנחנו מבינים שממש כמו נתניהו, יש לה סיבות מהתחום, אני אכנה אותו בהיעדר מילה אחרת ענייני, על רוב הוא בא מורכבת מהדבר שממנו היא מורכבת. כן?
כן.
זה חוסר יכולת לשאת, אני, לדעתי, לפרשנותי, צדדים בתוך עצמך.
הצל שלי ואני.
בדיוק.
חבל לא לקחו מפלגת נועם את השיר הזה לקמפיין שלהם.
נכון. ועדיין, כאילו עובר הזמן, ועוד 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 מערכות בחירות, ואנחנו לא שמים לב לתהליך הזה שבו מוכשרים כל מיני דברים שהם בלתי נסבלים.
אתה יודע מה היה רגע הקרינג' הגדול של אתמול מבחינתי, והוא רגע שעבר ככה מתחת לרדאר, אני פתאום נזכרתי בו עכשיו, כי כאילו אמרתי לעצמי, what the fuck, איך זה יכול להיות? איפה הבושה?
מה?
איתמר בן גביר בנאום הניצחון שלו, נקרא לזה ככה, נאום ההצלחה שלו, הוא התחיל ואת הנאום הזה הוא אמר בפורמט של יש לי חלום שיהודים לא יצטרכו טטטטטה, יש לי חלום שבדרום לא ישלמו פרוטקשן, מרטין לותר קינג, ממש יש לי חלום, יש לי חלום, מרטין לותר קינג, האיש שנלחם ושילם בחייו בסופו של דבר נגד הגזענות,
בעד זכויות מיעוטים.
לקח איתמר בן גביר את הנאום המפורסם שלו, את הפורמט הזה,
וזה לא בורות, זו ציניות.
זה ציניות מרושעת.
מרושעת מאוד, וזה ממש נורא. אני לא ידעתי את זה.
וואו.
אני
שמעתי את זה ברדיו, כן, לא ראיתי את זה, שמעתי את זה ברדיו. יש לי חלום, ואתה אומר, וואלה, כאילו זה ממש הרצחת וגם ירשת.
נכון.
במובן המטאפורי, כן, הוא לא רצח. מרטין לותר קינג.
הוא לא רצח מרטין לותר קינג, הוא לא רצח אף אחד אחר. כן, הוא יכול להיות רצחת את רבין, אבל גם את רבין הוא לא רצח.
לא, לא, לא. אבל לא הרחק ממנו, בוא, זה האיש שהוריד את הסמל של המכונית של רבין. ואמר נגיע גם אליו.
לא, לא, בוודאי. כן, כן, זה זהותו של רוצח רבין היא אחרת, אבל נשמות, כמו שאמרתי יותר מפעם אחת, בערוגת המלפפונים לא גדלות העגבניות. העגבניות גדלות בערוגת העגבניות. כן. זה לא שכן שלי, גלמיר, כן?
זה היה רגע מאוד קרינג'י. מאוד, מאוד, מאוד.
זה קרינג'י וזה מכוער, וגם אני חושב שאסור לשכוח... אנשים קטנוניים חמוצים עלובים כמוני, אסור שבמידה ואתם קטנוניים חמוצים עלובים, נא לא לשכוח את העובדה שנתניהו בשם כאילו אסטרטגיה פוליטית שכביכול מכשירה הכל, מאוד חיזק את מפלגתו של סמוטריץ' בצורה מאוד מאוד גלויה.
מעבר לגודלה האמיתי.
מעבר לגודלה האמיתי, תצביעו לי או להם. ממש כאילו הדבר שנאמר.
שמה, נתניהו הכשיר אותם ברמה של רבנות, של משגיח קשור.
נכון, נכון.
הגודל האמיתי של המפלגה הזאת הוא משהו כמו נגיד 3-4 מנדטים. הם, בזכות הפרס שנתניהו הפעיל, קיבלו שישה, ואסור לשכוח שיש אחד מהם שמשוריין בתוך הליכוד, במסגרת הבלוק הטכני, או איך שלא קראו לזה.
עכשיו, אני לא חושב שנתניהו כנתניהו אני באמת, אלוהים יודע מה הדעות שלו, אני לא יודע כמה הוא רואה מעבר לעצמו, אבל אני לא חושב שבטבעי, במקור, בבסיס, הוא מזדהה עם עשירית ממה שהם
לא,
שימה אלה אומרים.
הוא לא, אגב, הוא לא, אבל הוא תמיד עושה מה שצריך כדי לשרוד.
אבל העושה מה שצריך הזה, יש לו גם תנועה משלו שצריך להתבונן בה. הוא גם האיש שישב באולפן ואמר בן גביר לא יסר, זאת אומרת, זה כל פעם עוד צעד קדימה ועוד צעד קטן קדימה ועוד צעד קטן קדימה, ומחכים שהמציאות יתרגל ושנשכח ושיהיה דבר חדש מאיזשהו תחום, וזה יכול להיות גם שערה בבית האח הגדול, ואנחנו נשכח את מה שהיה קודם, ואז הוא יעשה את הדבר שהוא עושה באופן הקיצוני יותר. הוא זה שהכשיר, הוא זה שהכניס את האנשים האלה, וכשהם יאמרו דברים איומים ויעשו דברים איומים,
ינסו לקדם חוקים איומים,
ינסו לקדם חוקים מאוד איומים.
הבעל הבית, דברו עם בעל הבית,
דברו עם בעל הבית, אמיתי, ממש ממש ככה. וזה דבר מאוד מאוד מכוער, כי אני אפילו חושב שמין נפתלי בנט והילד שקד, שהם אנשים שאין לי רספקט מיוחד ובלתי מיוחד אליהם, הם לא בקלות יכולים לשבת עם בן גבירים בקואליציה.
תראה, אני חושב שנפתלי בנט התבטא גם לא מעט בחריפות נגד, אבל בוא, תשמע, הם ישבו גם עם סמוטריץ', אוקיי, הם היו מפלגה אחת עם סמוטריץ', עד ממש לא מזמן.
כן, אבל לא בקלות.
לא בקלות, אבל גם הם,
שצריך
לעשות, יעשו.
צריך מאוד לזכור שהתואר חק איננו, אין בו כדי לנקות אף אחד משום דבר, והתואר ראש ממשלה אין בו כדי לנקות אף אחד משום דבר. ובסופו של דבר, כשנתניהו אומר תצביעו לי או להם, הוא פלקת נועה, מיתמר בן גביר, הוא חתיכת יריקה בפרצוף של הרבה מאוד אנשים. זה במידה רבה גרוע יותר מלהגיד השמאל שחמזיות יודעת, חמוצים.
כי זאת פעולה אקטיבית.
זה משהו שהוא מתוחכם מדי בשביל שמירי רגב או סלש מיקי זוהר סלש משרת אחר ידקלם אותו באיזה אולפן. זה משהו שהוא מחוץ לדף המסרים, זה משהו שהוא יותר מתוחכם, יותר אפל ויותר מזיק.
ואני חושב שהדבר הכי טוב, שהוא באמת מבחינתי ניצחון פוליטי אדיר של נתניהו, שהוא הרי הדבר הראשון שהוא זיהה במערכת הבחירות הזאת, זה שיש לפרק את הרשימה המשותפת.
זה דבר מדהים שהוא עשה את זה.
ותחשוב מתי הוא עשה את זה. ממש בתחילת הקמפיין הוא זיהה שזה עקב אכילס של הצד השני, וברגע שהוא פרק את הרשימה, הוא, אם הרשימה המשותפת לא הייתה מתפרקת, הסיפור היה נגמר אתמול. הסיפור היה נגמר אתמול, היו משהו כמו 62-63 מנדטים נגד נתניהו, ובעצם זה שהוא הפריד את רעם מהרשימה המשותפת, דרך כל המניפולציות וכל הדרכים הפוליטיות שהוא עסק בהם, ורעם לא תעבור את אחוז החסימה, הוא זרק לפח 3-4 מנדטים שהיו יכולים להזיק לו. ואם הם היו נשארים, הסיפור היה נגמר אתמול. זה משהו מדהים לחשוב עליו.
מדהים, אתה מאוד צודק. ואתה יודע, אם מעבירים את זה מהשדה הפוליטי לשדה חברתי, זאת אומרת, אם היינו נמצאים באיזשהו הקשר של חבורה כלשהי, לא בהקשר פוליטי, זאת אומרת, אנחנו נוטלים החוץ את העניין הפוליטי. בסופו של דבר, בא נתניהו ומפרק את הרשימה המשותפת, ובחצי פה גם אומר תצביעו לי או שתצביעו לאיש שלא מוכנה אשתו להיות בתוך הדר לידיים ערביות.
נכון.
שזה רמה כל כך גבוהה של ציניות ושל זיוף ושל אלימות ושל כיעור. והעצב הגדול הוא שבצד האחר יש מי שכל כך כל כך רוצה להתקבל, שהוא אפילו לא מסוגל לראות את הסיבוב שעושים עליו, ואת זה שהוא מושיט יד למשהו כל כך גזעני. וזה עצב, זה עצב גדול. אתה אומר הוא עשה את זה בתחילת המערכת, אני חושב שהוא התחיל לעשות את זה כבר לפני הרבה שנים.
אני חושב שזו הייתה אסטרטגיה מבריקה מבחינתו, ואגב הם לא באו בשביל להתקבל, כאילו מנסור עבאס הוא ניסח את זה בצורה דווקא אקטיבית, זאת אומרת שהוא המחליט, הוא אומר במילא הימין אף פעם לא ספק ספר אותנו. השמאל, כלומר כחול לבן או מחנה ציוני או כל פעם מה שזה לא היה, גם לא ספר אותנו. זאת אומרת, זה היה ידוע שלא יושבים עם המשותפת. אגב,
זה אמירות חיצוניות. אני אישית לא מאמין לזה.
ובא מנסור עבאס ואמר, אוקיי, אז לא סופרים אותנו בכל מקום. אנחנו נעשה עכשיו, כמו החרדים, הוא אמר, אני עובד במודל של החרדים. נעשה מה שטוב לנו. מי שייתן לנו יותר, אנחנו נלך איתו. האם התכוונו בכלל אי פעם ללכת איתו? שאלה, האם באמת הייתה יכולה להיות ממשלה שבצד אחד של הממשלה הזו יושבים בן גביר ובצד השני מנסור עבאס? אני חושב שזה בסופו של דבר הייתה תעלול של הפרד ומשול בצורה המילולית
של
ביותר
נתניהו,
שלו.
ולכן בטח. הדברים שאומר מנסור עבאס הם, 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 לא, הם לא רלוונטיים בעיניי, משום שבעומק בעומק הוא... הוא שייך לפלח בחברה שהוא דחוי מספיק בשביל להאמין להונאה שכזו.
ועדיין צריך לשים לב גם לאפקט. נתניהו הוא זה שהכשיר במרכאות ישיבה עם ערבים בממשלה, עם מפלגות ערביות. וזה עשה נתניהו. זאת אומרת, במובן הזה, תחשוב כמה הציבור היהודי עכשיו רואה את הציבור הערבי בצורה מורכבת הרבה יותר מאשר לפני הקמפיין האחרון, וזה בזכות נתניהו, בהחלט כן.
אני לא חושב שזה...
כי קודם כל זה עכשיו לגיטימי לשבת איתם בממשלה או ליהנות מהתמיכה שלהם מבחוץ.
אתה יודע, איזה שיטסטורם של גזענות יהיה עם בצד האחר כדבר כזה?
תחשוב שרק...
מלבדך, ולא יישאר מי שיחזיק את זה שהוא הכשיר.
לא, 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 יחזיקו ויישאר ונתניהו הכשיר. תחשוב היום כמה אנחנו והציבור כולו יודע על ההבדלים אפילו ברשימות. הרי פעם הם פשוט היו הערבים.
נכון.
היום אתה יודע מה זה רעם, ואתה יודע מה זה טעל, ואתה יודע מה זה בלד, ואתה יודע בדיוק את ההבדלים. שוב, מי שמתעניין, בזכות נתניהו הציבור הערבי קיבל פנים וקולות, וזה דבר מאוד חשוב שנתניהו עשה בלי להתכוון לעשות. וזאת במובן הזה הקבלה של הציבור הערבי כשווה זכויות, שווה קול, שווה ישיבה בממשלה. קרדיט לנתניהו.
אני חושב שהדברים שאתה אומר הם חכמים, אך יש בהם מידה רבה של תמימות.
אני חושב שזה אפקט צד שאתה תראה שהוא יקרה. הוא יקרה, ואם לא עכשיו אז פעם הבאה. ותמיד יהיה לנו את נתניהו להגיד, הנה האיש שפתח את הדלת.
כן, אבל אתה יודע כמה דברים הוא פתח את הדלת.
כן, אז הוא פתח את הדלת לבן גביר, והוא פתח את הדלת לערבים.
בסדר, אבל... לא, אבל הוא לא פתח את הדלת לערבים באופן שבו הוא פתח את הדלת לבן גביר. הוא פתח את הדלת לבן גביר באמת, כמשרתן, הערבים זו הייתה השתמשות מוחלטת, הרי מראשם לא הייתה כוונה.
כן, אבל
בן גביר זה מישהו שהוא אכן מכניס פנימה.
אבל גם כשאתה משתמש, אתה בסופו של דבר משתמש במשהו שהוא קיים. אתה מכיר בקיומו.
אני חושב, אולי, אבל אני חושב שהצעד היה כל כך מזלזל וכוחני, שבסופו של דבר זה משאיר את הערבי קדמות באותו מעמד.
ובוא נדבר על זליחה, שלדעתי מתקרב עכשיו בספירה למשהו כמו 30,000 קולות. 30,000 אנשים שפשוט זרקו לפח את קולם, זה היה ידוע מראש שהוא לא יעבור את אחוז החסימה. וגם זה צרף את הקולות האלה של זליחה אל הקולות של רעם, נגיד, שהיו יכולים
להיות ברשימה
להיות משותפת. ובאמת המציאות היום הייתה נראית שונה לחלוטין.
נכון.
כן. שוב, אנחנו עדיין לא יודעים מה יקרה בסופו של דבר. יכול להיות שזה ייגמר במפלתו של נתניהו, מי יודע, אי אפשר לדעת עדיין, הספירה עוד לא סופית. אבל יש כל כך הרבה דברים שאתה אומר, אם רק מישהו חכם היה מנהל את זה מהצד שהוא לא נתניהו, מישהו, אתה יודע, שמבין, שיכול לחבר, שיכול לעשות, להגיד לאנשים, תסתמו את האף ותתחברו.
אבל החסרונות של זה... תשמע, הרי אמרו את זה לאורך הדרך, זאת אומרת, לא צריך להיות איזה פרשן בכיר בשביל להתבונן במציאות ולהגיד, תקשיבו, זה יבזבז קולות. אבל... החסרונות של השיטה הן חלק מהיתרונות שלה. יש בה הזמנה מובנית להזדהות, להביע תמיכה, לתת את הקול שלך למי שהכי דומה לך.
וזה היתרון של דמוקרטיה ייצוגית שכזאת.
נכון, זה היתרון של דמוקרטיה ייצוגית וזה החיסרון של דמוקרטיה ייצוגית. הרי גם גנץ בשלב מסוים לא היה אמור לעבור את אחוז החסימה, ועכשיו הוא על מספר גבוה של מנדטים, ואנחנו אומרים, וואי, אחלה.
נכון.
גם מרץ, אנשים קראו למרץ לפרוש. אוי ובוי.
נכון,
עכשיו יש לך...
נכון.
כמה קולות יש למרץ ועבודה ביחד? לא מעט.
לא ברור עוד כמה ייגמר, אבל זה ייגמר.
מה ש-12, 12 מנדטים נגיד יש להם. זה אומר, 12 מנדטים מרץ ועבודה ביחד בליביה החמוץ והשחור והקר, זה מחמם.
כן. כן.
מילה על ענייני אינסטגרם.
אוקיי.
יותר לכל אני מעוניין לנסח כלל. סלבס שמצטלמים בקלפי יעלו את התמונות אך ורק אם הם מגלים למי הם הצביעו.
אהבתי.
לראות אתכם משלשלים מעטפה לחריץ כמו פעות שצריך את, את הקובייה להכניס לתוך החור של הקובייה ואת הגליל לתוך החור של הגליל.
כן.
זה לא מעניין אותי. וואו, יש לכם כישורים מוטוריים של בן או בת שנתיים. אתם רוצים להגיד משהו? הרי המטרה של התמונה הזו, המטרה של הצו להצביע, זה תחפושת של אקטיביזם, נכון? זה קיצונים משני הצדדים, סטופ דה טרור, השיבו את גלעד שליט, נכון?
כן, כן, זה כאילו להראות, הנה, אני פעיל, אני לא מפחד להביע את עמדתי, רק שעמדתך
אין פה הבעת עמדה.
היא ניוטרל.
נכון. עכשיו זה מעצבן. מעצבן.
מעטים אגב כן חשפו את הפתק שלהם.
מעטים חשפו. אני ראיתי אביב גפן.
נכון.
חשף.
ראיתי גל אוחובסקי.
גל אוחובסקי.
חשף.
מובן.
ומי עוד ראיתי? היה את זה במעריב, אני חושב.
בוא נראה.
אבל נגיד...
או שאלת זה, בשביל מה...
עדי לאון ראיתי, חשף שהצביע לליכוד.
קשה לי להשאים אותו בצד של המוערכים, אבל בעניין זה כן.
כן, לא מתבייש לפחות.
נכון, לא מתבייש. מי עוד אמרת?
אמרתי גל אוחובסקי שהצביע ליש עתיד.
לא, אבל היית נועם פרוסט.
נועם פרוסט, נכון, הצביע לעבודה.
לעבודה.
כן. ואפילו צילמה רק את הפתק ולא את עצמה עם הפתק, שזה בכלל...
Okay.
רהב סלבריטאי שמה זה? זה גלות מגיע לה.
Okay.
לא היה סלפי, היה רק הדבר.
שערי הפקטורי סגרו בפנייך, גברת.
It's
תכף בוקר של קפה עם ארומה ישראל. המביאים לכם את ארומה הום בריסטה, מצטרפים, מקבלים מכונת ג'ורה ללא תשלום נוסף, ונהנים מחוויה של בית קפה אצלכם בבית. ארומה הום בריסטה COIL. אתם מספרים לנו הבוקר על הנזק שגרמו לכם בבית. מי עשה? אם זה בעל מקצוע או חבר, מישהו מהמשפחה.
נזק אבל רציני.
כן, אבל מטורף כזה.
כן, לא, יש הפכה הכנס על הספה החדשה.
כן, דברים שוגעים.
כן.
נזקים. נזקים. 1-907-2-99-99.
של קפה בחסות ארומה ישראל, המביאים לכם את ארומה הום בריסטה. מצטרפים, מקבלים מכונת ג'ורה ללא תשלום נוסף, ונהנים מחוויה של בית קפה אצלכם בבית. פולי הקפה של ארומה ומכונת הקפה של ג'ורה, השילוב המושלם.
שירה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה העניינים?
בסדר.
יופי.
שירה, קבלי 300 שקלים לאפליקציה של ארומה ישראל, אולי תזכי במכונת הקפה של ג'ורה, אין ה-8 לחצי שנה, ופולים בלי סוף, וזה מתנת ארומה הום בריסטה. טוב, נספר את כל השאר בהמשך, ספרי לנו את בבקשה, אין לו זה כבר יותר מדי, על הנזק הכי גדול שמישהו גרם אצלך בבית, שירה, ספרי לנו.
אז לפני שנה וחצי נכנסתי לדירה בסחירות, והשירותים והמקלחת הם היו מזעזעים, כאילו משהו בצבע ורוד, שנות ה-70, משהו מחריד. ובעל הדירה הסכים לשפץ לפני שאנחנו נכנסים, בתמורה לזה שאנחנו נשלם את החודש לסחירות הזה ונשתתף איתו בשיפוץ. אבל הוא החליט להביא אנשי מקצוע שהם לא אינסטלטורים, הוא הביא שבחים רנדומליים שהוא מצא. ובדיעבד גילינו שהם שמו את הצינור, שהוא צינור לא נכון, והם שמו אותו בזווית לא נכונה, וכך יצא שבמשך שבועיים, כל חצי שנה, כל הביוב כל חצי שנה.
במשך שבועיים, מדי חצי שנה למשך שבועיים, כן?
לא, כל שבועיים למשך חצי שנה, זאת אומרת, כל חודש, פעמיים, שישה חודשים.
במשך חצי שנה, כל שבועיים, כן, כל הביוב של כל הבניין.
הם בא לנו לתוך הדירה.
וואו.
ברמה הגרפית ביותר שאדם יכול לזמיין, ושאני...
ביוב של שירותים כזה?
כן, כולל...
אז מה עושים?
קודם כל, צעד ראשון פורסים בבכי. אחר כך מנהלים שיחות עם בעל הדירה, והוא כל הזמן התעקש שזה אשמתנו, שאנחנו זורקים פנימה דברים, שאנחנו לא יודעים להשתמש באסלות, שאנחנו אישה היסטרית, כל מיני כאלה.
הוא אמר לך שאת אישה היסטרית?
הוא אמר לי דברים הרבה יותר גרועים, אבל כן.
כשאת מספרת לו על קקה של שכנים שצף אצלך בבית.
כשאני מצלמת לו בווידאו דברים שוחים. וואו. כאילו... אלמנטים, חתיכות.
ביותר.
וכאילו, נפשית אין לך להתאושש, אם אני שומעת היום אין צליל של בלופ, שלפעמים קורה סתם, אני ישר נדרכת.
זאת אומרת, זה מפעיל אצלך איזה משהו...
זה יש PTSD של ביוב. וכאילו, בסוף מה שקרה היה זה יום שבמשך יומיים שלמים, וזה יצא ויצא ולא הפסיק, בדרך כלל זה היה מפסיק אחרי כמה שעות, והיינו מצליחים לנקות ולפתור, וזה לא הפסיק.
יואו, וממש קוזמה צריכה להתעסק בהפרשות של כל הבניין כדי להדוף אותן חזרה?
כל הזמן, אני והשותף שלי עם מגבים, וגם אין לה להדוף, כי באיזשהו שלב זה אין לה לרדת, כי יש צימות. וכאילו עם סמרטוטים, והנעליים שהשתמשנו בהם בפח, המגבים בפח, החיים שלי בפח. וכאילו לא ידענו מה לעשות, הבאנו אינסטלטור פרטי, שהוא פתר את זה, ואז הוא הכניס מצלמה ואמר, תקשיבו, זה צינור לא נכון, זה לא זווית הטובה, וזה צריך לפרק את הרצפה. אין פתרון, זה תמיד יחזור. ואז כבר כאילו שלחנו מכתב עם עורך דין, לעורך דין של בעל הדירה, שכאילו... אנחנו עושים את זה, ומקסימום אם הוא לא משלם, אנחנו נפתור את זה בבית משפט, כי אנחנו לא מוכנים לזה יותר.
כן,
שמעון. וזה מה שאישר אותו, כאילו הוא שילם לו לאיש, והוא אכן פירק את הרצפה, שם את הדבר הנכון, whatever זה היה, אין לי מושג, וסידר את הדברים, וכבר שנה שזה לא חזר. אבל זה היה החצי שנה הגרועה בחיים שלי.
זה נורא, זה נורא, זה התעללות.
כאילו, כל דבר הוא... אי אפשר לדעת מה קורה מתי, כאילו אי אפשר להריח, אי אפשר להחליט שהיום עושים יום נחמד, אי אפשר...
לא, זה פחד מתמיד מפני מה שעומד לעלות משם, אמיתי.
לחיות בטרור.
וזה שאין כתובת גם. מה זה?
איי, טוב. תודה רבה, שירה.
נכון.
אבל אני לא מבין איך אנשים בעלי דירות יכולים לחיות בידיעה שממררים ככה את חיי הדיירים שלהם.
חרות. חרות. פשוט חרות חמדנים. למה לא להשקיע עכשיו בפירוק של הרצפה כמה אלפים, אם הוא יכול לא?
ממש נורא. כן. ממש ממש נורא. גלית, שלום.
היי, שלום, אביאן. בוקר טוב. שלום
כם. מה העניינים, גלית?
בסדר, תודה. אז הסיפור שלי הוא די קשה. רכשנו בית בתמה בשנת 2012 ונכנסנו רק ב-2018 לקראת שנת 2019, שבמקביל אנחנו בסחירויות.
גלית?
הלו?
כן. זה הקטע שאת עוצרת כאילו בצד וזה?
אני מחפשת.
אוקיי.
אז היינו בסחירויות, וכשהגענו הביתה התחילו לנו נזילות מכל מיני מקורות, ולא ידענו מההתחלה מאיפה. וכשהביטוח הגיע הם אמרו, אוקיי, זה נזקי איתום, זה לא כלול בביטוח. ואז הבאנו אינסטלטור פרטי, הוא התחיל לשבור שירותים באמבטיה בחדר הורים. אחרי שירותים באמבטיה זה המשיך, והשכן מתלונן שכבר אין לו קיר ויש לו רק ברזלים שנשארו לו שם.
מרוב רטיבות.
מרוב רטיבות.
וזה בבית שחיכיתם לו 6 שנים.
כן. ועוד הפעם אנחנו מביאים אינסטלטור, והוא מחליט שזה בשירותים השניים, ושברו לי שמה. ואחר כך הם החליטו שזה בא מהמזגנים, והם שברו את הקיר שמקשר לארון שירות, ושברו לי שם קיר, והכל תוך כדי שאני בחופשת לידה של הבן שלי, אני בבית עם הבן שלי, והכל ערוס, שבור, נזילות בכל מקום, ואחרי שזה נפטר בערך, זה חזר לי דרך אגב, היה תקופה שזה חזר והשכן אמר את הכל בסדר, באו, עשו לו איתומים, הייתי צריכה גם כאילו לשפץ לו את הבית. אז אחרי שסדרו לו הכל, אז שוב חזר לו, ובין לבין המזגן אצלנו חיברו לו טוב לקופסת ביקורת, ושוב היו צריכים לפתוח את השירותים אצלי.
יואו,
איזה גיהנום. איזה גיהנום.
אתה רק רוצה ללכת משם ולהשאיר את זה מאחוריך. כן.
רגע, והכל תוך כדי סגרים שהם לא עובדים בין לבין, פתאום כן הם עובדים ולא עובדים. ועכשיו מה שפתוח זה הפרוסדור. פתוח עכשיו את הפרוסדור.
וואי וואי. ואין אחריות כלשהי למי שעשה את התמה?
אין שום אחריות, הוא ברח, החמוד. היינו גם צריכים לסיים את כל הבנייה, כל הדיירים החדשים, כי לא היה למי לפנות. והכי כיף זה שכשעכשיו בא אינסטלטור, הוא החליט שהסכום לי, אני מוריד מים מהאסלה שלך, אבל אני לא שומע את זה, הוא פתח לי כאילו את המסדרות, והצינור שמוביל את האסלה אומר לי, ואין לך פה את הצינור שלך, אני שומע צינור של, הוא אומר לי, בואי נחכה פה חצי שעה, הוא פתאום שומע שדרך הצינור שלי עובר האסלה של השכן מלמעלה. הוא אומר לי, הצינור שלך זה לא הצינור שלך, זה כאילו מחובר לך צינור של מישהו אחר.
וואו.
אני לא יודע מה זה אומר, אבל זה נשמע נורא.
זה נשמע פוטנציאל לסתימה, ואז עולה השכן ונכנס אליו, וזה אנחנו מתחברים לסיפור מהקודם. וואו.
איזה סבל, איזה פחד.
את יודעת, גלית, אני, בגלל שגם סובל מזה בעיית רטיבות מאוד מציקה, וחיפשתי על זה כנראה משהו, אני, כל הפייסבוק שלי מפוצץ בפרסומות של חברות שבאות עם כל מיני מכשור טרמי כאלה, כן?
נכון, עברתי את זה.
עם מסכים כאלה שהם בודקים איפה שיש רטיבות ואיפה שזה, אני ממש, זה ככה חוצב בי עוד יום ועוד יום, ואני מתכוון להזמין אותה ממש ממש בקרוב כדי לפתור את זה.
אז היו לי, הגיעו בסוף מהביטוח, כי אמרתי להם, זה כבר לא איתום, עשינו כמה פעמים איתומים, שברו לי, החליטו שזה איתומים, ואז הביטוח הגיע עם כל מיני מצלמות, עניינים וזה. ועכשיו הפתיחה של הפרוסדור זה דרך הביטוח, כי הם ראו ששם יש באמת פיצוץ של הצינור המרכזי.
איזה גאון.
אז הביטוח עכשיו לפחות כן מכסה את עניין הפרוסדור.
כן. טוב, גלי, תודה רבה.
תודה
תודה ובהצלחה.
ביי. איזה סיפורים של עוגמות נפש.
נורא.
אז גלית עם הרטיבות הבלתי מתגלה, שירה עם הקקה, שהיה עולה מהמקלחת חצי שנה.
בדירה סחורה, תוך כדי שבעל הבית משפיל ומתכחש לאחריות שלו.
בשעה הקודמת, הסיפור של שי, שגם בתמה ויצקו בטון מחוץ למרפסת שלו, והעץ נשבר וכל הבטון נזל לתוך הסלון וקיבע את הסלון. ויובל, שגם זה סיפור של אגם מתחת לפרקט.
שירה, אני
שירה, שירה הס. אז שירה, את מקבלת לחצי שנה את מכונת הקפה של ג'ורה N8 ופולי קפה ארומה, כאמור לחצי שנה, זה שווה הרבה כסף. ונספר לכם שבארומה הום בריסטה של ארומה ישראל יש שלושה מסלולים לבחירתכם, 2 קילו ב-290 שקלים לחודש, 3 ב-390 ו-4 קילו ב-490 שקלים.
אנטי-סוציאלי.
שב אלינו, עידו כהן, מה קורה?
בסדר, גם יבש יותר, הפעלתי איזה...
ישבת על פן?
כן. למאזיננו שהיו בשעה הראשונה וחוו אותי רטוב.
אז ספשייל בחירות.
כן, עכשיו אתם רוצים שנעשה את זה בפורמט הרגיל, או שתן אחד ולכם יהיו, כי אני אגיד לכם מה, ברגע שתתחילו לרוץ על הרשימות, זה...
אז זה כבר מגלה אוטומטי.
בדיוק, תוך שנייה.
אז תן אחד.
אז אני נותן אחד, ויהיה לכל אחד מכם שתי הזדמנויות.
אוקיי.
יאללה?
אוקיי. יאללה, יש.
בניית פורמטים, זה אני. אז בואו נתחיל עם גבר, בסדר? וזה ככה. שלומי המאבטח בבית שלי מתחתן היום, אבל גם חתן ביום חתונתו עובר בקלפי להצביע.
בנט.
לא.
יאיר לפיד.
לא.
סמוטריץ'.
לא.
הוא נשארתי עם האחרון. זה מישהו שיש לו מאבטח, זה מישהו שהוא אוסר.
היה שווה להשאיר את זה לסוף, ככה שאפשר...
איזה החלטה אסטרטגית שנובעת מאיטיות.
נו כבר.
אמיר אוחנה.
לא, זהו צ'ילי טרופר.
צ'ילי!
צ'ילי טרופר.
הפלפל של כחול לבן, הוא מספר סיפורים, ככה הוא העלה פוסט מלא בסיפורים. הבת שלי טלי נוסעת הבוקר לתל אביב ב6:30 בבוקר כדי להתראיין, ואז הוא כאילו אומר לה, טל, את ממש לא חייבת, יום בחירות זה בסדר שתשני קצת. אבא בשבילך אסע לכל מקום בכל שעה. מרגש, כן. אז חילי טרופר מקום שלישי בכחול לבן כרגע. מה זה כרגע? בפנים לגמרי אפילו.
מקום כמה?
שלישי.
שלישי? בטח שבפנים.
כרגע עם 8 מנדטים. אז בואו נמשיך עם גבר נוסף. וחוק המואזין היה נגד דיסקוטקים?
חוק המואזין היה נגד דיסקוטקים?
כן. זה בתגובה לזה שביבי כתב שחוק הלאום הוא בגלל הצפת המסתננים ולא קשור לערבים.
אחמד טיבי.
נכון מאוד. בוא נמשיך עם עוד גבר ישראלי. בסדר? אתם יודעים מה? לא, בואו נלך לאישה ישראלית. משהו קצת יותר מעניין. מכל המקומות שדמיינתי שיהיה בהם ערב לפני בחירות, אימון של צעירי טייבה באצטדיון בעיר לא היה אחד מהם. אישה ישראלית. מן הסתם, כן, אוקיי. בפוליטיקה שלנו אין בינלאומיים.
תמר זנדברג.
טוב.
טוב.
יפה מאוד, כן.
אמרתי, זה לא יהיה מישהי ערבייה, כי אחרת זה כאילו לא קטע.
מה הדבר הכי קרוע?
בדיוק. תמר זנדברג.
נכון, אז אוקיי, אז בואו נמשיך עם עוד גבר. תודה, מוחמד, אתה אדם נפלא.
בנט.
לא.
בן גביר.
לא.
לא,
תודה. תודה, מוחמד, אתה אדם נפלא.
גבר?
כן, גבר.
אנחנו מדמיינים את זה בהתנשאות, אבל אולי זה לא היה מתנשא.
ביבי.
לא. טל סיים. אולי זה... טוב, אני לא... מה זה זה?
גנץ.
לא.
מי?
זהו בצלאל סמוטריץ'.
זה הוא, כן, זה בהתנשאות.
כן.
למה מוחמד?
לא, 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 לא בהתנשאות. הוא דווקא ניהל דיון עם בחור ערבי שמאמין שממשלת ימין תביא לשלום, והוא... תומך ב...
אז הוא יבחן אותו כאדם נפלא.
הוא יבחן אותו כאדם נפלא.
כן, לגמרי.
כן, איכן אשתו יולדת? הוא נתעכב על זה.
כן, אולי שיבואו אל המוחמדים לקפה.
כן, בוודאי. אתמול היה איזה רגע שאירו באחת האולפנים של בנט וסמוטריץ' נפגשים באיזה מקום, חולפים האחד על פני השני באיזה קלפי או משהו כזה, ובנט הוא ממש מלטף לו את הראש, זאת אומרת, הוא עשה איזה מין תנועה כביכול הבאית, אבל בעצם מתנשאת פטרונית, כן, לסמוטריץ'. כן,
עוד הוא יגמור יותר ממנו בסוף.
כרגע זה כן. בואו נמשיך עם אישה נוספת.
87% מהקולות, רע"מ עוברת את אחוז החסימה.
וואלה.
באמת, ראיתי 74 ועדיין.
לא, ממש עכשיו, עכשיו, עכשיו.
טוב.
וואו, אוקיי. עוד אישה...
ממש לסיום, עידו?
ולמקרה שזה רלוונטי, אני נשואה פלוס אחת יחידה ומיוחדת.
אבתיסאם מראענה. טוב. זה ראיתי.
נכון.
היה כתבו עליה באחד הזה, נשואה פלוס שניים, נדמה לי.
בערוץ 13, כן.
כן, כן, בכיתובים, אז תקנה את זה לנשואה פלוס אחד.
כן.
יחידה ומיוחדת לילדה.
לגמרי, כן. בסדר, ויש גם כל מיני, אסנת מרק, לדוגמה, היא צילמה תמונה של הספר של...
וואו.
יש לי בלק כרגע. תקווה חדשה,
גידון
סער, זה בדיוק, אז היא כתבה, המחיר יורד בהתאמה לירידת המנדטים, עוד שבוע הספר הבא מצורף חינם למהדורת החדשות של דפי זהב, המהדורה החדשה של דפי זהב.
לא להשתחצן כשאת בחוץ.
לגמרי.
בספרך, מה איתו? מה בנוגע לספרך טוני מוריסון?
היא כרגע במסע ומתן עם כמה הוצאות. היא רוצה להשיג את העסקה הטובה ביותר.
בוודאי. היא גם לא משחררת משלב ההגה. היא חייבת שזה יהיה נורא נורא מדויק ובעברית מצוינת.
זה יהיה לה זמן עכשיו.
בטח. היא בחוץ?
כן. כרגע... 34, כן.
כרגע היא בחוץ, כן.
איזו עבדה.
עבדה.
איזו עבדה.
תודה, לעולם הספרות. זאת אומרת, זה רווח לעולם הספרות, כי שוב תוכל לחזור
איזה.
עידו, תודה רבה.
פסח שמח בחסות סופר פארם. חגיגת פסמים אביבית בסופר פארם. מגוון פסמים לחג, החל מ-99 שקלים ליחידה, מחכים לכם עכשיו בסניפים ובאתר.
שלחו לנו וואטסאפים הבוקר ותספרו לנו מה המתנה שההורים שלכם קנו לכם, ואף פעם לא תשכחו להם את זה. לטוב או לרע? וגם תסבירו, אוקיי? המתנה שההורים שלכם קנו לכם ולעולם לעולם לא תשכחו את זה. שוב, לטוב או לרע? וואטסאפ ל-054-999-4399 300 שקלים לסופר פארם מחכים לכם. חגיגת בשמים אביבית בסופר פארם. מגוון בשמים לחג החל מ-99 שקלים ליחידה בסניפים ובאתר. הוואטסאפ שלנו זה 054-999-4399. בוקר טוב, שעה שלישית, מה קורה?
בסדר, מה העניינים?
בסדר. אנחנו ביקשנו ממאזינינו לשלוח לנו וואטסאפים ולכתוב לנו מה המתנה שההורים שלהם קנו להם, והם לא ישכחו אותה אף פעם. שוב, אם אלה דברים טובים או דברים מבאסים שאיכשהו עשו להם לא טוב. כן, ליליל.
אבא שלי שיהיה בריא קנה לי חלקת קבר בהר הזיתים ליד סבא שלי זל, בטענה שהמשיח יבוא והוא יחיה, הוא יחיה את שנינו ראשונים.
וואו. לקנות לבן שלך, לבן או לבת? לא כתוב. חלקת קבר?
כדי שהמשיח יבוא והוא יחיה.
אני חושב שזה מספיק גרוע בלקנות חלקת קבר. לצאצא.
וזה מכפיל כמה שזה גרוע. וזה
אחרי זה עם המשיח שיהיה.
זה מלווה בהסבר על ביאת המשיח, זה גרוע. סליחה, אני מתאר שיש אנשים שמאוד קשורים לרעיון של ביאת המשיח. אני חושב, אני לא מבין את זה.
וכמובן יחיה את המתים.
וכמובן יחיה את המתים, ועל פי לוקיישנים, זאת אומרת, גם צריך כאילו להקדים מתים זויים, צריך להקדים מתים אחרים.
תראה, הוא לא יכול להחיות את כולם במכה.
בדיוק.
והוא הולך קודם כל, אתה יודע, לוקיישן, לוקיישן, לוקיישן.
הוא יעבוד לשיטתית.
ליום הולדת יהיה 21, באותה הזדמנות גם שחרורים מצהל. אם היא הודיעה לי חגיגית בארוחת שישי, אני רוצה לתת לך 200 שקלים, וזהו, אני בת 46. כנראה שלא נתנה.
לא הבנתי, לא הבנתי את ההודעה.
היא רוצה לתת לה 200 שקלים ליום הולדת והשחרור מצהל, וזהו. לא נתנה.
אה, היא לא נתנה, אוקיי.
פוקשי
כאילו גם מאוד, כן.
יצאתי מהארון בגיל מאוחר יחסית, שבוע לפני יום הולדתי 27, אבא שלי רצה לצאת בסדר וקנה לי זוג כרטיסים להופעה של אופר ניסים, כי זה מה שאתם אוהבים.
קצת נוגע ללב.
והשקיע, זאת אומרת, עשתה את הסטאדי, עשתה תחקר.
כן, כן, נכון, תחקר. היי, כי זה מה שאתם אוהבים, זה בורות, אבל זה לא... זה לא רוע.
כן.
כן, כן, רצון להתייצב איכשהו, איפשהו, כן.
כשהייתי קטן, היה באופנה קורקינט של רייזר, כחול לבנים וורוד לבנות. ההורים שלי קנו לי זיוף זול בשם ריילר ואת הוורוד. פתחתי את המתנה ביום הולדת מול הכיתה, כולם צחקו עליי במסיבת יום ההולדת שלי.
ריילר ורוד. כן.
לפעמים זה נעשה מ... לא מרוע ואפילו לא מקמצנות, אלא באמת מחוסר הבנה של ההורה.
ולפעמים זה מקמצנות.
מה המקורי ומה זה?
הילד ביקש הרי את הרייזר. הילד אמר 10 פעמים רייזר. אגב, אני אקח יותר מזה, הילד אמר כחול. הריילר הוורוד...
אז הם הלכו לחנות.
אבא הלך.
אבא, בואי מה.
אבא הלך.
ואמרו לו, מה? זה אותו דבר.
נכון.
מה כבר ההבדל?
מה כבר ההבדל?
המתנה הכי טובה שביסרתי זה גור לבן מהמם של כלב זאב לבן. התאהבתי עם הבת ראשון. אחרי 3 ימים אבא שלי החליט שאוזן אחת של הגור לא זקופה מספיק, והוא החזיר אותו כאילו זה צעצוע מקולקל. אבל לפחות הוא הביא גור אחר שלא מצא אצלו פאקים.
ואם האוזן שמוטה, אז מה?
זה כמו לקנות טלוויזיה ולגלות
פיקסל שרוף.
פיקסל, בדיוק, בדיוק. מזעזע.
וילד בבטן
בדיוק, אם יוצא פגום צריך להחזיר אותו.
וואו,
לקח את הכלב והביא אחד חדש, טוב יותר.
בדיוק, תאהבי אותו.
כן, הנה, זה לא פגום.
כן, הוא ראוי שיאהבו אותו, כי הוא לא פגום.
וואו, תחשוב אותו גם מגיע אל מי שמחר אותו, אומר, הבאת לי לא טוב.
כן.
תביא לי חדש.
אני רוצה זיכוי.
כן.
ליום הולדת 20 ההורים קנו לי ספר ילדים מה עושים כשכועסים, אמרו לי שכדאי לי לקרוא אותו כי זה יעזור לי להתמודד עם הכעסים שלי.
ואיזה יום הולדת?
20.
פוקינג בלעד.
וואו, באמת.
וואו. איך נקרא הספר?
מה עושים כשכועסים.
וואו, מה עם ספר ההמשך? מה עושים כשכועסים מאשימים את ההורים? מה עושים כשכועסים? זה לא מפתיע איפה שגדלים. מה עם הספר הזה? מה עם הספר? איך אפשר שלא לכעוס? כשההורים הם פאקינג נסטי ביאצ'ה. וואו, מה עושים כשכועסים? וואו.
ממש.
מתי לאחרונה הותח לכם ספר בראש? וואו. וואו.
כן.
יום הולדת 40 בפארק עם הילדים והחברה החדשה וגם הגרושה. ההורים קנו לי מתנה מכשיר שמיעה ומשקפיים ורשמו לי, אולי בזכותם תראה ותשמע יותר טוב, כי ל-41 תגיע לכאן לבד. רציתי למות.
מה?
מה?
מה? מה? אני, עוד פעם, את יכולה בבקשה
להתחיל? למה לא הרביצו לו פשוט? הוא עשה יום הולדת בפארק
עם החברה החדשה והגרושה.
כאילו מצליחים לשמור על מסגרת והילדים והכל. אוקיי? הייתה החדשה, הייתה הגרושה.
כן, והם כתבו לו.
ההורים הביאו מתנה, משקפיים ומכשיר שמיעה.
כן.
כדי שתוכל לראות יותר טוב ולשמוע, אחרת תגיע לשנה הבאה לכאן לבד.
אלא אם הם יושבים על 6 דירות. על אלה המשפחות העשירות האלה שכל הבניין במלשת שלהם, אלא אם הם יושבים על כזאת כמות של דירות, וואטסאפ לא שולחים יותר. זהו, נגמר.
אני אומר לך, טוב,
די, זהו,
עדיף להרביץ לו.
מה זה?
עדיף שפשוט ירביץ לו.
אז שאיפה לו אחת סתירה בדיוק?
ליום הולדת.
מה זה?
ממש כוח דפוק, וואו.
וגם אמרנו גם דברים נחמדים, אבל כנראה דברים הנחמדים הם לא שרדו בדרך להודעה, כי יש כל כך הרבה כאב. מה עוד?
הוריי תקשו לתת לי ולהרוסי שעונים, כאשר אמרתי להם שאנחנו במשבר וביקשתי שלא ייתנו לנו כלום, שנים אחר כך הוא הודע בפניי שזה זיעזע אותו ונתן לו את הפוש לעזוב.
את הרוס?
כן.
ולמה? מה נתן לו את הפוש לעזוב? שההורים נתנו להם?
שעונים לא ולא.
למה זה לא בסדר?
לחיץ אותו. בטח שעונים יקרים כאלה לקראת החתונה, זה כאילו יש איזה מנהג כזה שהורים קונים שעון לחתן. שעון יקר.
טוב, הוא גם צריך...
זה גרמנו ללכת, כן? מעניין אם הוא הלך עם השעון או לא.
כן, טוב.
בגיל 9 התחלתי...
נשמע לי לא בסדר.
ברור שלו.
התחלתי לנגן בגיטרה, רציתי משלי, חלמתי שתהיה לי אחת. אמא שלי חזרה יום אחד, ביקשה שעזור לה להביא קניות מהסופר, ופתחתי וחיכתה לי על המושב גיטרה חדשה בהפתעה. עד היום אני מתרגשת מלהיזכר בזה.
הנה סיפור יפה.
ממש, בים החמוצים, התגלה דובדבן.
וואו, תודה רבה.
עוד פעם, תקריא זה עוד פעם, עוד פעם. עוד רגע, רק נשמע את זה שוב.
כשהייתי בתשע התחלתי לנגן על גיטרה, לא הייתה לי משלי, חלמתי שתהיה לי אחת. אמא שלי חזרה, ביקשה שעזור לה להביא קניות מהסופר באוטו. כשפתחתי את האוטו, חיכתה לי על המושב האחורי גיטרה חדשה בהפתעה.
זה נחמד מאוד ויפה. וגם היית כנראה ילדה מאוד טובה, כי הסכמת ללכת לאוטו עם אמא שלה.
אז איתו היית? לא ברור, זה היה...
בת תשע.
בת תשע.
לא כל ילד בא עם ההורים שלו כשהם מבקשים לבוא לעזור להוציא קניות מהאוטו.
נכון, וגם יש סיכון שלקחה אימא שתגיד לא זה לא בכלום, ואז היא לא תהיה ראויה לגיטרה בכלל.
אולי בגלל זה שאיר את הגיטרה באוטו שתוכל להחזיר אותה מהר.
בדיוק. כן.
קוראים לי מאיה, זה בלי א', שם שקיבלתי מהוריי, ואיכשהו זה תמיד מטריף אותי, ובכל פעם שמישהו דוחף א' מיותרת לשם שלי. ביום ההולדת ה-30 אבא קנה לי עוגה סופר מושקעת שהיה כתוב עליה בצק סוכר מאיה עם א' בת 30.
כי הוא יקריא בטלפון את הברכה.
אבל למה הגשת את העוגה?
מה יעשה?
לא יגיש את העוגה.
אסף את העוגה לפני היום הולדת. לא יביא אותה?
לא.
יגיד, היה צריך להביא ולהגיד, עשו טעות עם האלף, אני מצטער, מאיה. מה יוצ'קה? מת עלייך בלי האלף.
וואו. או לשחק אותה כאילו, זה עם אלף. על מה את מדברת?
כן.
מי נתן לך את השם? זה עם א'.
כן.
כן.
3 ימים אחרי הלידה הראשונה השפזו את התינוק עם צהבת, מכיוון שאני בעצמי לא הושפזתי, לא היה לי חדר בבית החולים ולא מיטה, אז ההורים הזמינו לי ולבן זוגי חדר במלון של במלונית של המלון, אחד העיקרים בארץ, כדי שיהיה לנו נוח עד שישחררו את הבן שלנו, מתנה.
חמודים. טוב, למי ניתן את הפרס?
נראה
לי לגיטרה, לא?
לא.
לא חיובי?
לזה... מה היה לפני המשקפיים ומכשיר השמיעה? היה עוד משהו שזעזע אותי to the core, ברמה כזו ששכחתי את זה דקה אחת.
בדיוק.
מה עושים כשכועסים? הספר, מה עושים כשכועסים? וואו!
אז לגיל 20, כן?
לגיל 20, מה עושים כשכועסים?
אז בנוסף לספר שקיבלת מתנה מההורים שלך, אתה מקבל מאיתנו גם 300 שקלים לסופר פארם, חגיגת בשמים אביבית בסופר פארם, מגוון בשמים לחג, החל ב-99 שקלים ליחידה, הכל מחכה לכם עכשיו בסניפים ובאתר.
מה שאת עושה לי זה היום ונות יפה.
לא רוצה,
לא רוצה.
הם חושבים שהתרופה
זה שנתנהג יפה.
לא רוצה,
לא רוצה.
אפי טריגר, בוקר טוב.
בוקר טוב, בוקר טוב, מעניינים.
בסדר, מה שלומך?
בסדר גמור, יש לנו הרבה עדכונים מעניינים.
יאללה.
נתחיל בנטפליקס. נטפליקס אתמול בהפתעה רבתי עושים משהו שדווקא מזכיר טלוויזיה מסורתית. הם עושים פרומו לשתי עונות חדשות של תוכניות הריאליטי הכי מצליחות שלהם. אחת, דה סירקל, המעגל, שזה סוג של האף הגדול, אבל...
קטסטרופה.
כן, גם אני לא התחברתי לזה.
זה פשוט נורא.
כן, אני גם לא התחברתי לזה, והיא תגיע באפריל. השנייה זה too hot to handle על החתיכים והחתיכות, סליחה, על המילה.
אנשים מאוד אהבו את זה.
מאוד אהבו את זה, כי אתה פשוט בוהה בכל מה שאתה אוהב לראות, תלוי בהעדפתך, בין אם זה נשים או גברים או גם וגם. אתה פשוט בוהה בגופים ובאנשים חסרי שכל שיעצור להם לקיים יחסי מין ביחד. אבל... מה שמעניין זה...
שיהיו חסרי שכל, גופם, והעובדה שאסור להם לקיים יחסים.
נכון, הכל נכון.
אני חושב שהאפיון אנשים חסרי שכל לא מעליב את המתמודדים בעונה הראשונה של Too Hot to Handle.
וגם אם זה מעליב, מה אפשר לעשות?
מה הם יעשו, בדיוק.
באמת.
זה אפילו לישון המעטה. בקיצור, מה שמעניין זה שהם ממתגים את זה כ-Reality Wednesday, ריאליטי שיום עוד ליל. כלומר, הם הולכים לעשות לנו כמו ערוץ טלוויזיה ישן, כמו פעם.
שמדי רביעים יעלו פרק חדש של שתי ה...
כן, של לא, קודם כל הדסירקל, וכשהיא תיגמר ביוני יתחיל הטורות.
זאת אומרת שאתה יודע עכשיו שיש לך כמה חודשים קדימה, מדי יום רביעי פרק חדש של הריאליטי החביב עליך.
כן, זה היה עניין של זמן עד שיתחילו לחזור קצת לשיטה של פעם, שיתחילו להתגעגע לעידן הטרום בינג'י.
זה בדיוק, זה התחיל עם הטפטוף של כל מיני סדרות שלא נתנו לך את כל הפרקים, ועכשיו זה אפילו מועד קבוע.
כן.
בקרוב מהדורת חדשות בנטפליקס. ומדגם, וכל הדברים האלה.
כן, הם רוצים להשיג הכל.
ההיגיון הוא, זה עניין של ריאליטי שצריך לתת לאנשים להקל, לקשקש בטוויטר, בפייסבוק,
לעשות... קצת מתח, קצת בילדאפ.
קצת מתח, בילדאפ,
מיודח.
כן, כי ריאליטי כמו ספורט וחדשות, זה עדיין משהו שמחזיר אנשים מדי שבוע.
כן, זה יותר אירוע המדיה מתוכנית.
מתוכנית, כן.
נכון. אז זה המהלך המעניין של נטפליקס. לעומת זאת, דיסני הלילה במכה קשה לבעלי בתי הקולנוע בארצות הברית וברחבי העולם. אחד הסרטים הכי מדוברים שלהם, סרט של מארוול שנקרא אלמנה השחורה עם סקארלט ג'והנסון, הם אומרים שהם יציעו אותו כמו וורנר באותו יום גם בקולנוע, אבל גם באותו יום בדיסני פלוס. שזה החלטה דרמטית מאוד, כי זה באמת אמור להכניס איזה מיליארד דולר בקופות אם זה היה קיץ רגיל. זה יהיה בתשעה ביולי, וזה כמובן מכה בכל העולם, כי הרי דיסני פלוס אומר מיד אתרי הורדות, סטרימינג וכדומה. אז זה מכה מאוד קשה.
איזה דיבור על דיסני פלוס בישראל?
כמו תמיד אני אומר, הבנתי שהם מתכוונים להגיע לך לקראת סוף השנה האזרחית, אבל אין לי באמת מידע אמיתי מעבר לזה.
כי ההצלחה שלהם בארצות הברית ובעולם, במדינות שהשירות הזה קיים, זה משהו לא יאמן. ברמה שהם כבר נגיד איזה 60% מנטפליקס, אם אני לא טועה. ונטפליקס לקח להם שנים לבנות את המותג, נכון?
הגיעו ל-100 מיליון מנויים בתוך שנה וקצת, כשלנטפליקס לקח להגיע ל-100 מיליון משהו כמו 8 שנים.
והם מציעים תוכן עשיר ומעניין?
עשיר, קודם כל כל ספריית דיסני, כל ספריית נשיונל ג'אוגרפיק, ESPN לאוהבי הספורט מארצות הברית, וכאמור כל מה שיש למרוול,
ESPN כלול בתוך
ESPN שייך לדיסני.
כמה מנויים יש היום לנטפליקס?
בנטפליקס יש היום 200, אני לא זוכר, מעל 200 בוודאות, מעל 200 מיליון.
מדהים, מדהים, זה הצלחה פנומנלית, באמת.
הצלחה פנומנלית, אבל הם באמת נותנים מכה לבתי הקולנוע, כי העריכו, בטח עם התקדמות מבצע החיסונים בארצות הברית של ג'ו ביידן, העריכו שאולי הקיץ הזה יהיה נורמלי בקולנוע בארצות הברית, אפילו התחילו לפתוח בתי קולנוע בלוס אנג'לס ובניו יורק. זה שהאלמנה השחורה יעלה באותו יום גם בשירות הסטרימינג, זה איתות שאנחנו עוד לא סומכים על שהקהל יחזור עם הרגליים לבתי הקולנוע. שזה מעניין. יש עוד זמן?
כן.
אוקיי, אז רק עדכון קצר לאביעד שמאוד אוהב את American Horror Story.
דאבל פיצ'ר.
יפה, זה לא...
הייתי באינסטגרם.
יפה, אתה מעודכן, השם של העונה החדשה יהיה דאבל פיצ'ר, הצגה כפולה. בתרגום לעברית קולנועית, ולחובבי היסטוריה של הספורט...
שזה לא סתם, זה אומר שיש שתי עונות באותה עונה.
כן,
איך זה עובד? כל פעם, כל עונה זה סיפור אחד ארוך?
כל עונה זה סיפור אחד ארוך, ואחת הצרות באמריקן הורור סטורי שזה תמיד מתחיל נורא נורא טוב, ומסתיים נורא נורא טוב, ובאמצע יש איזה מין בטן, שהם עושים בו כל מיני שטויות מוזרות, והם רוצים עכשיו לעשות עונה אחת שהיא שני סיפורים אחד אחרי השני, back to back.
סדרת אימה?
סדרת אימה, סדרת אימה
מסוגננת.
מעולה, שמי שאוהב אימה, כיף גדול. נורא אמריקן הורור סטורי.
כן, אז רק אני אעדכן אתכם שב-HBO עובדים על סדרה על אחת מקבוצות הכדורסל הכי בולטות, הלייקרס של שנות ה-80, מה שהיה מכונה בארצות הברית It's Showtime, הסדרה תיקרא Showtime ב-HBO. שים לב, ברמן, לדעתי זה יגיד לך יותר מאשר מהביעד.
אוקיי, אז את הקבוצה הגדולה. השחקן אדריאן
ברודי, הפסנתרן, יגלם את פט ריילי.
דומה לו.
כן, כן, הוא יהיה דומה, ישימו קצת
ילד. אדריאן ברודי יש לו פרצוף מאוד ספציפי.
וגם לפט ריילי.
אוקיי.
ומייקל צ'יקליס, הקרח מי שהיה מגן, הדיטקטיב ויקמקי, הוא יהיה רד אורבך, הבוס הגדול של הסלטיקס, הירידה הגדולה. יש כמובן שחקנים שיגלמו את מג'יק ג'ונסון וקרים אבדול ג'אבר, הם שחקנים צעירים, השמות שלהם לא אומרים לנו כלום. סלי פיל תהיה אשתו של הבעלים של הלייקרס, ג'רי באס, אשתו של ג'רי באס.
נחמד.
נחמד מאוד, אמור להיות אחלה סדרה.
טוב. אפי, תודה רבה לך.
ביי ביי.
יאללה ביי. סיימנו את הבוקר שלנו, נתראה מחר.
ביי.